למה? כי זה במנואל, נכון? עכשיו, מוכנה?
רדיו סול.
מה קרה? רגע, לא.
סול.co.il, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות, שאלות, ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי ענבר אם ותצטרפו לרשימת התפוצה. היום 286 באוקטובר ועדיין 120 אנשים חטופים בעזה. הגיע הזמן להגיד בצורה מפורשת, עסקה עכשיו. תחזירו את כולם הביתה עכשיו. באחת ההרצאות שסטיב ג'ובס ערך באחת מחברות המנהלים, הוא שאל את המנהלים מה הכי קשה בלשחות בים. והתשובות שהוא קיבל היו סטנדרטיות, כמו לצאת מהמיטה החמה, לצאת מהבית, להיכנס למים הקרים, שאני בטוחה שגם עלו בראשכם. ואז הוא ענה להם שהדבר הכי קשה כששוחים בים זה המצוף. לראות את המצוף. כי הרבה פעמים אנחנו שוחים. אנחנו בטוחים שאנחנו בכיוון של המצוף, אבל כשאנחנו מרימים את הראש, אנחנו מגלים שאנחנו בכיוון אחר לגמרי. מה שצריך לעשות זה מדי כמה חתירות להרים את הראש ולראות שאנחנו מול המצוף באמת, בכיוון הנכון. אנשים שמשיגים את המטרות שלהם הם אנשים שיודעים כל כמה חתירות להרים את הראש ולראות איפה הם נמצאים מול המצוף. כשלכל אחד יש מצוף שונה. חלק רוצים להגיע לדירה, חלק רוצים להיות עצמאים כלכלית, חלק רוצים להגיע לחופש כלכלי. המצב לא משנה. מה שמשנה, שכל הזמן נוודא שאנחנו בדרך לשם. והפעולות שאנחנו עושים מקדמות אותנו ליעד הזה. מה שאני רוצה להציע לכם, כל בוקר תרימו את הראש ותראו איפה אתם נמצאים מול המצוף שלכם, מול היעד שלכם. ותבחרו פעולה אחת שתקדם אתכם לשם. השלב הבא, לפגוש את המציאות. כדי שיקרו דברים שלא קרו עד עכשיו, צריך לצאת מאזור הנוחות. לעשות שינויים וויתורים שהם לפעמים מרחיקי לכת. זה יכול להיות בהוצאות, בהכנסות, בניהול כסף עצמו, בהשקעות, זה יכול להיות במלא דברים. אני יודעת שזה החלק הכי קשה, אבל רק ככה אתם תפגשו את התוצאה שאתם רוצים. אני רואה את זה קורה שוב ושוב. אנשים רוצים שינוי, אבל כשזה מגיע לפעולות אמיתיות, הם לא מצליחים להביא את עצמם לעשות מה שעשו קודם. לעשות פעולות שלא נוח להם. הם ממשיכים לעשות את אותם פעולות שהם עשו קודם. ואז מה שקורה, הם חותרים חזק בפול גז בניוטרל, לא רואים תוצאות, מתעייפים, מרימים ידיים ומבטרים. אתם יכולים ליצור את החיים שאתם תמיד חלמתם עליהם. זה בידיים שלכם. אם תעשו את זה, השחייה שלכם אולי לא תהיה הכי מהירה, אבל היא תהיה הכי מדויקת. ואני מבטיחה לכם שאתם תפגשו את התוצאות שאתם רוצים. נצא להפסקה קצרה, ואחריה נדבר עם האורח שלי, גבע גזית, סוחר ומפתח שיטת המסחר התלת ממדי בשוק ההון.
כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר. תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד השן, תיעלם בתוך החדר. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שביל חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תפחד. אל תכעס, לך תמים, לך אחד. כמו אבז הבר שחולף בשמי הערב, אז בראש החץ לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. השאירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת. מה שהוא בך יאמר לך הפסק. בלי להתכוון תן לעצמך ללכת,
כל החישובים ייגמרו מעליהם.
כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת, מה שהוא בך יאמר לך המשך. לך ישר, לך לבד, אל תפחד, וואו וואו וואו, אל תכעס.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
היום האורח שלי, גבע גזית, סוחר, מפתח שיטת מסחר תלת ממדי בשוק ההון. שלום גבע.
שלום ענבר.
איזה כיף שבאת להתארח אצלי היום פה.
כיף לי להגיע לפה, ובמיוחד בתוכנית שלך.
אז אני אשמח שאתה תציג את עצמך, זה בטח יהיה יותר טוב ממה שאני אעשה.
אז בכמה מילים, גבע גזית, אני כבר 20 שנה בתחום המסחר בשוק ההון. המעניין הוא שדווקא הרקע הוא...
תכף ספר על הרקע, אני אספר עכשיו מה...
לא,
אנחנו תכף נדבר בעריכות על הרקע.
כן, הקטע הוא שאומרים סוחר בשוק ההון, אז את יודעת, הרבה אנשים נרתעים מהתחום או מהנושא הזה, ואני אומר למה הרקע, תרצי אנחנו נרחיב, אבל הרקע הוא רפואה אלטרנטיבית, כלומר כאילו הפוך לגמרי מכל דבר, בלי שום רקע, ניסיון או לראות ממישהו אחר. עכשיו, למה אני מציין את זה? כי התחום של שוק ההון או מסחר בשוק ההון, הנושאים שאת מדברת עליהם הם כלכליים, חופש כלכלי, כאילו לא להיות במינוס, אז שוק ההון זה כלי עבודה מבחינתי, כאילו זה כלי ליצור חופש, ודווקא בגלל שלא היה לי שום רקע ושום ניסיון בנושא הזה, והצלחתי, אז זה אומר שכל אחד יכול להצליח. כאילו, זה מה שאני רוצה להגיד.
אתה אומר בשורה האחרונה, אפשר לסגור את הרעיון, שלום וביי. כל אחד יכול להצליח.
בכלל, אני חושב שאם יש משהו שמישהו חולם עליו, ו... יש הרבה אנשים שכבר עושים את החלום שלך, כאילו. הרבה אנשים כבר חיים רגיל את החלום שלך, ואם יש הרבה אנשים שכבר חיים את החלום שלך, זה אומר שגם אתה יכול לחלום את החלום שלך, לחיות את החלום שלך, ולא להשאיר את זה רק לנושא של חלום.
טוב, אבל עכשיו אני חוזרת רגע אחורה, כי אני אשמח שתסבר רגע, היום אתה סוחר בשוק ההון, אתה מעביר קורסים?
אני מעביר קורסים, ואני מלווה אנשים, אבל רק בליווי אישי, אחד על אחד, זה לא קורסים כיתתיים, קבוצתיים.
אוקיי.
זה משולב עם גם תכנים אינטרנטיים, אתר קורס שהוא היום הגדול והמקיף היום בעולם להכשרת סוחרים בשוק ההון, אני אומר את זה באחריות מלאה, הליווי הוא צמוד ואישי ללא הגבלה של זמן, כלומר ממש אני לוקח אחד אחד מהבסיס עד המתקדם ביותר, ורואים תוצאות ככה, כלומר זה, בסוף כשמישהו רוצה ללמוד את הנושא, הוא רוצה שיצא לו מזה משהו, ושזה לא יישאר רק כבי על עוד איזה קורס. אז מאוד חשוב לי שאנשים יצליחו, והליווי הוא באמת צמוד. ודבר חשוב להבין, שיש הרבה קורסים בשוק ההון, ואנשים טובים ומוכשרים, והכל בסדר. כשאני התחלתי, חלק מהדברים היו, אנשים שואלים אותי, כאילו, מה אתה שונה? למה? למה אליך? למה? אז אני אומר כזה דבר. כשהתחלתי, ראיתי שכל הקורסים, כל הספרים בארץ, בחול, באינטרנט, הם מלמדים פחות או יותר אותו דבר, ניתוח טכני, אינדיקטורים, גרפים, כל מיני כאלה. וצריך להגיד, אבל שהמציאות היא שהרוב לא שורדים לאורך זמן. כלומר, אחוזים מאוד קטנים שורדים ומצליחים. אז שאלתי את עצמי, למה אני גבע יהיה בין המצליחים ביותר? כאילו, מה עושה אותי לכזה מוכשר מכל המיליונים שרוצים? אז אמרתי, אוקיי, נחפש את העניין הזה, כלומר, וכשבדקתי מה כולם עושים, אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל לעשות הפוך מכולם. עכשיו, דרך אגב, כשעשיתי בהתחלה הפוך מכולם, זה גם לא יצא לי טוב, כלומר, צריך להבין, זה שאתה עושה הפוך או חושב שאתה עושה הפוך, זה עדיין לא מבטיח שום דבר, צריך למצוא את הדרך הנכונה. ובאמת חקרתי איך בעצם השווקים עובדים, איך הם באמת עובדים, ופיתחתי, את הזכרת פה קודם, המסחר התלת מימדי בעצם זה שלושה מודלים התנהגותיים של השווקים, שאם משלבים אותם, כל אחד עובד בפני עצמו, אבל אם משלבים אותם ביחד זה נותן עוצמה גדולה מאוד של אפשרויות, הזדמנויות, בסיכון כמעט אפסי. וזה שינה את כל התמונה.
זאת אומרת, בעצם פיתחת שיטה שהיא משלך, שהיא לשלב בין שלושה שווקים,
לא שווה, מודולים התנהגותיים.
בין שלושה מודולים התנהגותיים של השווקים.
של השווקים, נכון.
שזה בעצם נותן את העוצמה, כי זה בעצם שילוב של,
נכון.
של כוחות, נכון, של וקטורים.
נכון. עכשיו, אני, כשאנשים בעלי, אני מלמד לסחור דרך בורסת החוזים העתידיים שנמצאת בשיקגו, יש את המניות שזה הנסדק בניו יורק, אני עושה את זה דרך הבורסה של הסחורות בשיקגו, אבל אני סוחר על המדדים, על ה-S&P 500, הנאסדק, הדאו ג'ונס, הדברים הכי סולידיים, הכי רגילים, אבל דרך בורסות אחוזים, משתי סיבות. אחת, כי אפשר להתחיל עם סכום מאוד נמוך, $3,000, ואת יכולה כבר להתחיל, ומצד שני, גם היא פעילה כמעט 24-5, כלומר, חוץ מימי שבת וראשון שהבורסות סגורות, היא פעילה רציף, לא כמו המניות, שיש רק שעות המסחר במניות, ואז לנו כישראלים, זה מאוד נוח, כן? כי אנחנו יכולים לסחור גם בשעות הבוקר שלנו, בשעות אירופה, מה שנקרא.
אבל כמו שאמרת, זה לא היה התחלה. זאת אומרת, זה לא שהגעת לשוק ההון די במקרה, להיות סוחר די במקרה, אתה בעצם היה לך רקע של 20 שנה לפני, של מטפל על שמטפל?
נכון.
אז איך הגעת? מה קרה שם? מה היה שם ש... היית פתאום החלטת ללכת לשוק ההון?
תראי, אני לוקח אוויר ומחייך, אז לא חייכתי כל כך. כלומר, היה לי עסק של 130 מטפלים בתחום הגמילה מעישון, עסק מאוד מצליח. נעזרנו במוצר על בסיס הומאופתי, פיתוח של בחור ישראלי פה בארץ. הצגנו את זה אפילו בתערוכת הרפואה בגרמניה, בפרנקפורט, והיה לזה הצלחה מאוד גדולה. אבל אז איזה ייעוץ של מישהי לאותו מפתח מוצר היה כזה ש... למה אתה צריך לשלם למטפלים כל כך הרבה כסף, תמכור את זה לאיזה קופת חולים סינית ותעשה מיליונים, מה שנקרא. ואז אחרי שחזרנו לארץ, הוא כינס אותי ועוד כמה מהמטפלים הבכירים שלי, ואמר שהוא מפסיק לשווק לנו את המוצר. ככה, מעכשיו לעכשיו. וזה אומר שבעצם לי ולעוד 130 משפחות, הלכה הפרנסה ברגע אחד. מצאתי את עצמי לקראת גיל 40, צריך להתחיל את כל החיים מההתחלה. עכשיו, אני עצמאי מגיל 23, כל השנים עסקתי בהדרכה, בשיווק, במחירות, לימדתי את הנושאים האלה גם כן, ממש שיווק גרילה, עוד לפני עידן האינטרנט וכל הדברים האלה, ואמרתי, לא יכול להיות מצב שכל הביטחון הכלכלי, המשפחתי שלי, יתבסס, או בעצם יקום או ייפול אפילו בגלל החלטה של בן אדם אחד. עכשיו, הייתי בשוק מהסיטואציה.
אני רק יכולה לחשוב איזה אלם זה שתקם בבוקר יום אחד, וכל מה שבנית התרסק לך מול
ה... אז זהו, אבל השוק היה יותר גדול. כי נגיד אם את שכירה, אז נגיד פיתרו אותך, בהפתעה אפילו, שזה טראומה, כן? אבל פיתרו אותך. את יודעת שאת תלויה בבוס, את תלויה בחברה.
כן. אתה יודע מראש שאתה תלוי במישהו אחר.
כן, כשאת עצמאית וחושבת שאת עושה, ככה חשבתי שאני עושה מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה ואיך שאני רוצה, ופתאום אני מוצא את עצמי כאילו מפותר מכל מה שבניתי, זה היה קשה. זה היה קשה, ואז החלטתי שאני לא מכניס את עצמי לסיטואציה הזו בחיים יותר, שאני אהיה תלוי במישהו. כלומר, אני חייב להיות... הביטחון הכלכלי שלי חייב להיות תלוי אך ורק במעשים שלי. יצליח יותר, יצליח פחות, אני לא יודע. אבל את היכולות שלי כבר הכרתי, כלומר, הייתי בגיל 38 פלוס מינוס, אז ידעתי מה אני מסוגל. אבל רקע לא היה לי לא בשוק ההון ולא שום דבר, אז קראתי אז באותם זמנים את הספר, את הספרים,
הבא השיר המעניין, שכולם קראו.
בהחלט, הוא דיבר דווקא נדלן, עניין אותי יותר מה ששוק ההון. הלכתי לאיזה הרצאת מבוא באיזה מכללה, ויצאתי בתחושה טובה שהקורס מעולה, אבל שאין לי הון התחלתי כדי לטוס את ההשקעות בנדלן, ובטח לא כדי להרוויח כסף, כי הייתי צריך להרוויח כסף ממש לפרנסה היומיומית, החודשית.
לאוכל בית.
כן, עכשיו, המצב הכלכלי שלי, דרך אגב, בתחום של האישון הרווחתי סכומים יפים מאוד. אבל ברגע שהפסיקה הכנסה בבת אחת, אז את מכירה את זה, את יודעת איך זה קורה, מתחילים לנצל חסכונות ו...
זהו, בדיוק חשבתי על זה, אם הצלחת לפחות להשכיל, לשים גם כסף בצד.
אז זהו.
כי יש גם כאלה שמסתנברים מכל הכסף הגדול ולא עושים
את זה. תקשיבי, אני לא קמצן באופן שלי, אבל חסכן גדול כן. אז אני חוסך, כן? אז אני תמיד יש לי ביטחונות בצד, גם כי אני מראש... ידעתי שאני מגיל 23 עצמאי, אז ידעתי שאני חייב להבטיח את הביטחון שלי, ואף אחד לא מבטיח לי שום דבר בכלום. לא חשבתי שזה יקרה בגיל 40 או 38, אבל אתה יודע, חשבתי לפנסיה או דברים כאלה. בקיצור, החסכונות נאכלו, אין מה לעשות, די מהר. ואז זה הגיע ממש למצב חיפשתי, כלומר הייתי צריך לדאוג מאיפה אני מביא כסף לקנות אוכל לילדים, ברמה הזו אני מדבר, כלומר לא איך אני יוצא היום לבית קפה, אלא ממש בדברים הכי 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 בסיסיים, לא סיפרתי לאף אחד, לא המשפחה, האמא, האח, לא כלום, שום דבר, אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע, גם אגו קצת, את יודעת, בכל זאת, בעל משפחה, גבר, זה, נעזרנו רק במשכורת של אשתי, של ורד, זה לא הספיק, אין מה לעשות, כי זה לא הספיק, והמצב הזה היה שנתיים וחצי.
וואו.
כלומר, זה לא איזה שבועיים, לא היה נוח, ואז התחלתי להרוויח משוק ההון. לא, זה לא קרה ככה.
אני יכולה לדמיין לעצמי כבר את התסכול, ואת המצב רוח, ואת האגו שחטף סתירה, ותחושות האלה שאני כישלון, סליחה, אני פשוט מתארת לעצמי בכל רם את מה ש...
את בעדינה, את עדינה.
שאני כישלון, ואני לא מוצלח, ואני כאילו... וכאילו, אתה פשוט, זה פשוט כפה מהחיים.
וזה הלך והחמיר. למה זה הלך והחמיר? כי מה שעשיתי, הייתי בסדר, הייתי טוב. בשוק ההון לא ידעתי אם אני טוב. כשאני אומר שנתיים וחצי, לא הרווחתי שקל.
אבל כאילו, קמת יום אחד בבוקר ואמרת, אז אני אנסה שוק ההון?
כן.
ככה?
כן, כי לא הייתה לי ברירה.
כאילו מה, שמעת בעיתון, קראת בעיתון?
לא, לא, אז אני אומר, קראתי את האבא עשיר, אבא אני וזה, אז...
טוב, נדלן לא, אז...
נדלן לא, אז אני אלך לשוק ההון, כי זה מה שנשאר. אז הלכתי לאיזה קורס בסיסי מאוד של איך לנהל תיק השקעות עצמאי, זה קראו לזה.
אוקיי.
לא ידעתי מה יצא לי מזה, לא ידעתי כלום. אבל התחלתי עם זה. והתחלתי עם 20,000 שקל.
שלמי שאין, שתדע שזה הרבה כסף.
לא, אז אני אדייק. התחלתי עם 10,000, צריכתי לגרד 10,000 שקל, הבנתי שבמניות זה היה בבורסה הישראלית, אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר, אז איכשהו גירדתי עוד איזה 10,000 שקל, ועם זה התחלתי. והמזל אולי, אני לא יודע מזל, שזה היה בשנת 2005.
לפני העלייה הגדולה.
עד 2008 שהיה את המפולת.
כן, 2006-2007 היו שנים טובות מאוד בבורסה.
נכון, ואז גם ב-2005, הקטע הוא שכל מה שקניתי זה עלה.
כן.
זה הצליח. והצלחתי לייצר מהסכום החשבון קטן כזה עדיין את ה-300-400 שקל ביום. אז גם עזר לי, גם קצת כספית, זה לא החזיק אותי, כן, אבל... אבל יותר לביטחון העצמי, וזה
החזיק אותי. לאט לאט החזיר גם את הביטחון וגם את...
נכון, אז לאט לאט. עדיין, די מהר עברתי למניות וול סטריט, כאילו, את יודעת, מתקדמים כזה בזה, ואחר כך איכשהו הכרתי גם את המתח, את הפורקס, את האופציות, קצת עשיתי, ניסיתי
ואת
מכל...
ואת החוזים העתידים.
כן, והגעתי לחוזים עתידים, ושם הבנתי. זהו.
וזה ההתמחות שלך.
וזה ההתמחות, כן.
מדהים. מדהים. וכאילו, כל זה שנתיים וחצי, עד שממש התחלת להרגיש את...
לא, אז זה לקח, זה היה קרה בתוך השנתיים וחצי. אני אומר שנתיים וחצי, כי בעצם במהלך השנתיים וחצי, כל הזמן עם התנסות, לילות ללא שינה, בחיות ומה, וטראומות.
וגם הפסדים, בוא נגיד.
אני אומר, לילות ללא שינה זה בגלל הפסדים, לא בגלל ש...
לא רק הכל הצלחות, בוא נגיד את הדברים האמיתיים.
לא, אז אני אומר, שנתיים וחצי בקושי הרווחתי, הייתי באיבן אפילו, נגיד במצב הזה. אבל קרה משהו פתאום.
אוקיי.
מה קרה?
זאת אומרת, אתה יכול לשים את הנקודה אחרי שנתיים וחצי שפתאום קרה איזשהו משהו.
כן, קרה משהו. קודם כל הבנתי כבר, עברתי מספיק ניסיון, שהבנתי שאני יודע לעשות את מה שאני עושה. אבל הרגשתי שאין לי מספיק כסף כדי לרוץ עם זה, לעשות את זה כמו שצריך, כאילו. זה היה סיפור. היה בערב יום כיפור, אשתי ואני תברת, תמיד אנחנו עושים טיול בעיר ברגל כזה, ומדברים על הילדים וזה, ומצבנו לאן, מה שנקרא, מה היה ומה זה. ואז ורד זורקת לי, אומרת לי, אולי תיקח מאמא שלך הלוואה של איזה 10,000 דולר, וזה תוכל לעשות יותר, כאילו, לא גרושים שאתה מרוויח. אז אמרתי לה, בחיים אני לא אבקש ממנה כסף. כאילו, לא בגלל שהיא לא יכולה לתת לי, אלא אגו, אגו, אגו זה. אז עשיתי מהלך שלא עשיתי עד אותה נקודה בחיים שלי, משכנתי את הדירה, תקשיבי טוב, ולקחתי הלוואה של 200,000 שקל. זה היה אז 50,000 דולר.
אני לא יודעת אם אני חושבת על עצמי אם הייתי מרשה לו, כן?
רגע, רגע, רגע. אז הנה, הרשתה. זה היה הלוואה לעשר שנים, עם החזר חודשי של 2,000 שקל, אמרתי, אוקיי, דרך אגב, לקחתי בחשבון שאני הולך להפסיד את הכסף הזה.
אוקיי.
כי בסטטיסטיקה, לא בגלל שאני מוכשר או לא מוכשר, מבחינה סטטיסטית. נכון. ואמרתי, אוקיי, במקרה הכי, 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 הכי גרוע, אני צריך לשלם 2,000 שקל לעשר שנים, כאילו. וזה היה היעד, קודם כל, להגיע לחסות את התשלומים, את יודעת. כן. עשיתי חישוב, אמרתי, אני מסוגל לעשות את זה, והיד הראשונה היה $100 ליום, כלומר, להגיע ב-20-22 ימי מסחר בחודש, שיש, נגיד 20
לחסות
יום.
לחסות את ה-2,000 שקל.
כן, אבל $2,000 להרוויח.
אה, אוקיי.
זה היה בדולרים רציתי לעשות את זה, ועשיתי את זה, בארבעה חודשים החזרתי את $50,000 שלווה. בארבעה חודשים, תקשיבי טוב.
מדהים.
כלומר, לקח לי עוד חודשיים להבין שלמה אני משלם משכנתא סתם. ניגשתי למנהלת הסניף, ואומר לה, איך אני סוגר את ההלוואה? היא לא ימינה, היא חשבה שאני צוחק עליה, כי לקחתי הלוואה לעשר שנים, ואני בא לאחרי חצי שנה לסגור, אז לא רק שסגרתי את ההלוואה, עוד נשאר לי $30,000 בחשבון. כלומר, עשיתי $80,000 עשיתי $50,000
בחצי שנה הזאת.
לא, מה קרה? לקחתי $50,000, העברתי רק 30 לחשבון מסחר.
הבנתי.
למה? כי כשהיא אמרה לי, בוא, מה אתה רוצה לעשות עם הכסף? כשאישרו לי את הכסף בחשבון, שואלים אותי בסניף, מה אתה רוצה לעשות עם הכסף? אמרתי, אני רוצה להעביר לחשבון מסחר. ואז היא אומרת לי, יש לנו מבצע. מי שמפקיד בפיקדון בין 80,000 ל-120,000 שקל, מקבל 7.5% ריבית.
אז רק סתובינו, זה 2005, כן.
כן, כן, כן. אז אני מדבר על אז, כשהמשכנתא הייתה 4.5%.
הבנתי.
אז אמרתי, רגע, רגע, אתם נתתם לי כסף, ועכשיו אתם תתנו לי ריבית יותר גבוהה לכסף שאני אשלם לכם? אז אומרת, לא, זה מוגבל ל-120,000 שקל. אמרתי לה, אין שום בעיה, קחי 80,000 שקל, יצא פזה פחות זה, העברתי $31,000 זה היה, והתחלתי עם זה, אחרי חצי שנה זה נהיה 80, כלומר הרווחתי את ה-50, סגרתי את ה-50, נשאר בחשבון המסחר ה-30, ועוד ה-80,000 בפיקדון.
רואים שאתה סוחר.
לא, אז...
זה רואים של סוחר.
זה היה לי ההיגיון הכי טבעי, כאילו, נותנים לי כסף, ועוד עכשיו על הכסף שנותנים לי אני אקבל יותר כסף, כאילו... נהייתי אני הבנק, במקום שהם יהיו
ברור,
הבנק.
ברור, ברור, מעולה. אז תקשיבו רגע, נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה נמשיך.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שמוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, מי שאוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים ביני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרי שח מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובר ברעה, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. באים קוראים תמיד בזמן נכון,
תתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בלהמון, את עיניי תראי ומה גם יקרימי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה הבריק כרגע של שלווה, אני עוד פה לבד, צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
גבר, רציתי לשאול אותך, איזה מיינדסט צריך בשביל להיות סוחר?
סוחר מצליח.
כן.
קודם כל צריך להאמין בעצמך, כלומר, ביטחון עצמי. עכשיו, זה נבנה, זה לא קורה ברגע, כי זה חלק גם מתוך הניסיון. כששואלים אותי מה צריך כדי להצליח במסחר, אז אני אומר, צריך משמעת ברזל. המעניין הוא ללמוד את הנושא הזה, זה קל מאוד. זה באמת פשוט, לא צריך את זה אינטליגנציה מיוחדת ולא כישורים מיוחדים. אני בגרות שלוש יחידות מתמטיקה, אז בסדר, מי שחושב שצריך אולי אנגלית.
לא צריך איזה מתמטיקה מסובכת.
לא, ממש לא.
אנליטית, הנדסה,
כלום, שום דבר. אנגלית,
בסיסית.
גם מי שלא יודע, ביי וסל, את המושגים האלה, אז יש כפתור כחול ואדום. כאילו, לא, לא, לא צריך באמת שום דבר מיוחד. מה שכן צריך, זה להיות מאוד ממושמע ולעמוד בכללים שאתה בעצמך קבעת לעצמך. כלומר, אתה בעצם, אם פיתחת לבד או למדת ממישהו, זה לא משנה, אבל יש לך תוכנית עכשיו מסחר עם כללים ברורים, תעמוד בה.
אני רוצה להגיד לך שזה אחד הבעיות הכי קשות של משקיעים בשוק ההון. אני ראיתי את זה, אמנם אני לא התעסקתי הרבה עם סוחרים, אבל אני ראיתי את זה אצל אנשים שלמשל קנו מניות, והייתי אומרת להם, אוקיי, הגענו אנחנו חושבים שמכאן כדאי למכור, יש לך גם כבר נגיד 20, 23, 25 רווח, יאללה, צא, אתה כבר בסי, צא. ולא, לא, אני חכה, אני חושב אחרת, טוב. אבל המניה יורדת, ואז אתה מתקשר לרווח כמה ימים, תקשיב, המניה ירדה, אתה כבר לא ב-25 רווח, אתה ב...
15.
לא, 10. אפילו לא, 19, בוא לפני כן. 15, בוא מה זה, 19, 17, עוד יפה, כאילו יש פה בשר של רווח. לא, אבל אני הייתי אתמול ב-25, אז אני אחכה שזה יתקן. אבל אני לא מתקן, אתה חושב, אתה מתקשר אחרי עוד כל מיני, טוב, אתה כבר ב-10% רווח, בוא תצא. לא, לא, אבל זה היה ב-25 ולא יוצאים. וככה בעצם זה, עכשיו, עד שאתה מגיע אפילו להפסד מינוס, לא זה מה אני מקור עכשיו, עכשיו זה כאילו יתקן.
תמיד יש את הסיבה למה לא, וזה בדיוק חלק מהמשמעת, כי אף אחד לא יודע לצפות מה יהיה עוד שבריר שנייה, וזה אני מלמד את האנשים שאני מלווה. ברגע שהבנתי שאני לא יודע מה יהיה עוד שבריר שנייה, התחלתי להרוויח מזה כסף. למה? כי כל פעם שהחלטתי מה השוק צריך לעשות, למניה, לחוזה עתידי, למדד, לא משנה למה, הפסדתי כסף. כי אי אפשר לקבוע לשוק, צריך ללכת עם השוק, הוא החזק, הוא הקובע. למדתי שכדי לנצח את השוק, אני אומר במרכאות, כי אפשר לנצח אותו, מה שכן, אפשר לקחת ממנו ביסים, וזה מה שאני מלמד את האנשים. בוא תיקח את הביס, לקחת את הביס, תודה רבה, תגיד שלום, מחר יום חדש.
אני חושבת שחוכמה, זה לשים לעצמך לימיט של רווח, מתי שאתה נכנס, זאת אומרת להגיד, וכמו שאתה אומר, כאילו להיות במשפט, שכשהגעת לרווח הזה, לא להיות גרידי, אלא להגיד, עכשיו אני יוצא.
בדיוק, כי את יודעת, מלא מצבים, גם שאני חוויתי, וגם של חבר'ה שאני מלווה, שהמטרה שלהם 100-200 דולר ביום, בהתחלה, כן? ופתאום הם ב-600, 700, 800 דולר רווח, וכשהם שולחים לי את, את התיעוד של המשכורת שלהם,
עם האוכל בתיאבון,
את התיעוד הם ב-700 מינוס, ואני אומר לה, היית כבר ב-700 פלוס, איך נהיית 700 מינוס? בדיוק את הסיטואציה הזו שסיפרת עכשיו על מניות, רק שבחוזים עתידים זה יכול לקרות תוך חצי שעה, זה הקטע, זה קורה מהר יחסית, ולכן צריך להיות מאוד ממושמע, קבעת היד, תעשה את זה. אמרת לא להיות גרידי, נכון?
כן.
לא להיות תווה בעצם.
תווה בעצם, כן.
כן, אבל אנשים, צריך להיות, שני חוקים מאוד חזקים עובדים עלינו במסחר, זה אחד תאוות הבצע, ואחד זה הפחד מהפסד.
אוקיי.
והפחד מהפסד, דרך אגב, הוא יותר חזק מתאוות הבצע. אנשים יותר פוחדים להפסיד מאשר להרוויח.
אז איך אתה מתמודד עם זה?
שמים סטופלוס. הבנתי. מה שנקרא, שמים הגנות לכל עסקה, ואז את יודעת בדיוק מה הקטסטרופה הכי גדולה יכולה להיות. עכשיו, כולם מלמדים לשים סטופלוס במסחר. זה בסדר, ככה צריך. אני מלמד עוד כמה דברים, איך לעשות את זה בצורה שלהפוך, גם אם קורה, שסכם לא מצליחה, או הולכת לכיוון ההפסד, איך להגן עליה בצורה שאת המצב הלא טוב להפוך לטוב.
או לפחות לצאת באיבן.
או לפחות לצאת באיבן, כן.
זה לא מובן מאליו. אתה יודע, הייתה לי לקוחה, לא לקוחה, קולגה, שעבדה איתי בבנק, עבדנו, היינו כמה יועצים, והיא עבדה עם המון אנשי מסחר מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, הסוחרים הגדולים עבדו איתה. והיא כל היום הייתה קונה להם, מוכרת להם, קונה להם, מוכרת להם, ורואה כמה רווח הם עשו. ואז היא החליטה, אם הם יכולים, גם היא יכולה. והיא פרשה מהבנק, וזה מה שהיא עשתה, ואחרי כמה חודשים היא באה לה, הייתה לנו שיחה, והיא סיפרה שהיא הפסידה, והיא לא הצליחה, כי אני חושבת שהם, כמו שאתה אמרת, זה קל, אבל זה לא פשוט.
נכון.
אני חושבת שחלק של המשמעת הוא החלק
חלק, ויש פה עניין מנטלי חזק מאוד, כי הכסף הוא גורם, כסף יש לו אנרגיה. עכשיו, הוא יכול להיות אנרגיה חיובית, הוא יכול להיות אנרגיה שלילית. זה גם עניין, את מתעסקת עם זה יותר, את מכירה את זה עם האנשים שאת מלווה, שגם אמונות מגבילות לגבי כסף, והצלחה או כישלון, פחד מהצלחה, פחד מהפסד.
זה גם נכון לגבי שוק ההון?
בטח, עכשיו זה יותר חזק, זה אפילו ממונף, למה? כי את רואה את הכסף מול המסך מול העיניים, את רואה מיליארדים זורמים לך מול העיניים, אז מצד אחד את רוצה להיות במשחק, וזה רק בלחיצת עכבר, אז זה לא איזה צריך עכשיו לעשות לאיזה פעולה הירואית, זה ללחוץ על העכבר וכדי להיכנס לעסקה, ואז או שאת נכנסת מוקדם מדי או מאוחר מדי, או בכוח מה שנקרא, לסחוט את השוק כדי להרוויח ממנו, או כמו שאמרת, את מפסידה, ועכשיו את אומרת, תכף זה יחזור, ואז לא רק שלא יוצאים מהעסקה מפסידה, גם מבטלים את ההגנה, עוד עושים את זה מיצוע, כלומר, ממנפים את זה עוד יותר ועוד יותר.
קונים עוד פעם, אני רק אסביר, כאילו, מה שאתה אומר, שמי ששומע אותנו לא עכשיו שהוא סינית, מיצוע, הכוונה שאתה קונה את אותה מניה, שמפסידה, פשוט יותר בזול ויותר בזול, מתוך הנחה שכשהיא תעלה, אז הכל יעלה, ואז אתה מפסיד עוד יותר ועוד יותר.
את ממנף את עצמך, אני
קורא זה. אתה ממנף את ההפסד, בקיצור.
אתה ממנף את עצמך לדעת, ואז מוחק את החשבון. כלומר, זה קטע מאוד מאוד חזק, ובגלל זה אני אומר, המשמעת חייבת להיות פה זה. עכשיו, דיברת על הבחורה הזו, זה קורה להרבה מאוד אנשים. עכשיו, המעניין שרוב האנשים זה כמו הבחורה הזו,
כן.
של כסף של אחרים היא מסוגלת לתפקד, כי יש לה אולי גם בוס על הראש, שצריך לתן לה דין וחשבון, והלקוחות.
שזה הלקוח.
והלקוח גם, כן. אצלי זה הפוך דווקא. אני, אם תתני לי לנהל כסף של מישהו אחר, אני
חיל ורדה.
כן, לא ישן כל הלילה. ואני לא עושה את זה, דרך אגב. כלומר, שאף אחד לא יצלצל אחר כך לחפש אותי שאני אנהל לו כספים, אני לא עושה את זה, אני מנהל רק את הכסף שלי. כן, אני מלמד אנשים לעשות את מה שאני עושה לעצמי ב-20 שנים האחרונות, וזה כיף גדול.
שאלה, כי שנינו אנשים של שוק ההון, אבל אני יותר בכיוון של השקעה. זאת אומרת, אני מלמדת אנשים איך לקנות, ותשבו על זה, תהיו פסיביים, תנו לכסף לעבוד, תבחרו את ההשקעה בהתאם למטרה, לטווח, לרמת הסיכון שאתם מסוגלים לסבול, לתוחלת הסיבולת של הסיכון שאתם מוכנים לסבול, ותהיו שם שנים. זהו, שלום, ביי, תשכחו מזה. ואתה, כמסחר, זה יומי. זה להיכנס נכון. לצאת, להיכנס אפילו באותו יום, כמה פעמים.
לא, זה לא להיכנס לצאת הרבה פעמים, זה יכול להיות רק פעם אחת ביום.
ביום, אבל כן. זה כאילו, זאת אומרת, זה יותר, זה קצר, זה טווח, זה כאילו...
זה טווח קצר.
בוא נגיד את זה ככה. כשאתה עושה מסחר, הרווח הוא ארביטראז'.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו רוצים לקנות בזול ולהרוויח ביוקר, וזה מה שאנחנו עושים ברווח. כשאנחנו עושים השקעה, אנחנו נותנים למנוף הכסף לעבוד.
נכון, זה שונה.
זה שונה.
אז תראי, מי שרוצה לנהל את ההשקעות שלו, ולפתח ביטחון לפנסיה, או לילדים, או לכל מיני מטרות גדולות כאלה של החיים, שיגש אלייך, שלא יבוא אליי.
אוקיי, בוא נעשה חלוקה, יש לנו חלוקה, יש מספיק לכולם.
זה בסדר גמור, יש מקום לכולם. מי שרוצה לייצר לעצמו ביטחון כלכלי כאן ועכשיו, גם אם הוא עושה את זה בצורה נוספת לקריירה, לעסק, לכל אחד בתחום שלו, אבל הוא לא רוצה להיות תלוי באחרים,
אבל מה זה אומר?
הוא בא אליי.
כי אם יש רווחים, אז אתה גם אותם, אתה גם בהם צוחר, אתה חלק מזה צריך להשקיע, לא?
יפה, אז כל פעם שלימדתי באחת המכללות הגדולות, 4 סניפים, 5.5 שנים, אז היו מפגשי מבוא כאלה לקראת הקורסים. אז הייתי עושה את המפגשים האלה, ובמפגשים עצמם, המכללה לא אהבו את זה, אמרתי משפט, מי שרוצה להרוויח את התשואה הכי גבוהה, יותר מכל מנהל תיקים, יותר מנדלן, יותר מכל דבר אחר, שישים נגיד על המדד, כל חודש יפריש קצת לכיוון ה-S&P 500 או הנסדק, וישגר ושלגח, בדיוק מה שאמרת עכשיו. למה? כי לאורך זמן בורסות עולות, יותר מכל דבר אחר, אוקיי? פעם אחת, פעם שנייה, החיסכון המצטבר הזה צובר גם ריבית דריבית. וזה הכסף הגדול יותר אפילו, ומפה את יכולה לפתח מסכום קטן שאת מפרישה כל חודש, בסוף
חיסכון. אני רק אולי אנחנו מתקרים לסיום, אבל חשוב להגיד פה דיסקליימר שאנחנו לא ממליצים פה על שום דבר, שהכל פה בגדר של שיחה ו...
הכל ניסיון אישי שלי, אני לא יועץ השקעות ולא מנהל תיקים, אז אני רק אומר את החוויות והניסיון חיים שלי.
כן.
איך אומרים, גם יועצים, גם אנשים עם רישיון יגידו דברים דומים.
לא, אבל עכשיו אני אשאל אותך משהו אחר, אז אחד הבעיות הכי גדולות היום במסחר, זה ההתמודדות בעצם עם בוטים. איך אתה מתמודד עם זה? כי בעצם היום, הבן אדם הפשוט, זה סדרי גודל הרבה יותר קשה.
אז זהו, תראי, הדבר המעניין, כבר מדברים על זה אולי 20 שנה. כלומר, מהרגע שאני נחשפתי לשוק ההון, מדברים על מסחר ממוחשב, אוטומטי, רובוטים ומה שלא יהיה, ובאמת חברות ענק משקיעות בלהקים תשתית שהם במיליסקנד שנייה, לא יודע מה, מהשרתים של הבורסה, כדי שהם יהיו מהירים יותר מאחרים. אז זה לא הסגנון שאני סוחר, ורוב האנשים בעולם לא עושים את זה. אנחנו לא יכולים להתחרות במחשבי העל האלה. הם לא מתחרים בנו באמת. הדבר היחידי שזה גרם בסוף לנפח פעילות גבוה מאוד, אבל זה לא גרם לתזוזות בשוק או בהתנהגות של הנכסים של השוק. אוקיי? אולי אם הלכו על איזה מנעה איזוטרית מסוימת שכל נפח קטן משנה את התנודות שלה חזק, אז זה יכול אולי לשנות. כשמדברים על מדדים, על חברות גדולות, ודה כלל הרובוטים עובדים על המדדים עצמם ולא על חברות מסוימות, ולכן זה מנפח מאוד את ווליום המסחר, אבל לא משנה את ההתנהגות עצמה, ולכן אני מבחינתי לאורך כל השנים, כולל 2008 ו-2020 וכל הירידות ו-22 שהיה ירידה, לא שינה כלום בצורת העבודה שלי. Okay. שום דבר.
אבל גם כשהשוק יורד, גם כשהשוק עולה, יש פשוט אסטרטגיות, ואתה
בדיוק.
פשוט...
אותו דבר בדיוק, לא שינה שום דבר. דרך אגב, השנה עד היום, הכי רווחית שלי אי פעם הייתה 2008, עם המפולת גדולה, ולא בגלל שעשיתי שורט או מחירות, מישהו יודע שאפשר להרוויח דווקא מהירידות. ולא מעליות, דווקא לא זה היה רוב העסקאות שלי, כי האסטרטגיה עצמה לוקחת מהלכים או התנהגויות מסוימות, כי אם אני זוכר ברמה היומית או התוך יומית אפילו, אז זה לא משנה מה המגמה הכללית.
אוקיי.
וזה עושה כל יום, בעצם הוא יום חדש.
מדהים. אני רוצה להראות לך שיש לי פה את הספר שלך, שנקרא סוחר אלטרנטיבי, סודותיו של סוחר בשוק ההון. אני חושבת שזה גם אחד מכמה ספרים שכתבת, נכון?
כן, כתבתי עוד 5 ספרים, עוד הרבה מדריכים.
אז... אני אשמח, תספר לי מה הספר, כי ככה הילעלתי לפני השידור, ותקשיב, הוא נראה מאוד מאוד מעניין, זה ספר מקצועי, זה ספר, כי אני רואה פה הרבה מושגים שקשורים לשוק ההון.
כן, אז זהו, אז קודם כל, זה נולד דווקא כשלימדתי במכללה, הסטודנטים ביקשו, אין ספר מקצועי בתחום החוזים עתידיים, אולי תכתוב. וכשחשבתי אולי לכתוב, אז בסוף אמרתי, זה שיהיה טכני, או... סיפורי כזה. והלכתי על, יש את הספר זרחונותיו של סוחר מוול סטריט, את מכירה את הספר הזה? זה ספר כאילו תורה של המשקיעים של סוחרים, כדאי לקרוא אותו.
של כל מי שסוחר בשוק ההון.
הוא נכתב לפני 120 שנה, בצורה שכתבו על הגיר, על הלוח את הציטוטים, והיה טיקר, לא היה מחשבים אז. לא משנה, סיפור, בפחת הזמן זה ישן מאוד, אבל הרעיון של איך נבנה הסיפור, אמרתי, אני אספר את זה כסיפור אישי, והוא באמת מתחיל מהקטע שהודיעו לי שהעסק שלי בתחום הגמילה משול קרס, ואיך, בעצם זה סיפור איך ממטפל אלטרנטיבי חסר כל, אפשר, והפכתי להיות לאחד הסוחרים המובילים בישראל, ואת כל המסלול, את כל הדרך, העליות, הירידות, כשבתוך הסיפור עם האירועים והכל, יש ממש תיאורי עסקאות לפרטי פרטים. איך ניהלתי את העסקה, מה עשיתי, המון מושגים מקצועיים, כלומר, אם ממש, כשיש מושג מקצועי, אז כתוב בתחתית הדף, את הפירוש, את המסבר למושג המקצועי. כלומר, גם מי שלא מבין בשוק ההון, יכול מאוד ליהנות מהסיפור, כי זה, אומרים, זה ספר השראה, זה, אבל מי שכן רוצה ללמוד את שוק ההון, אז גם לומד מזה המון את הטכניקה.
איך אפשר להשיג את הספר?
נכנסים לגוגל,
כן.
כותבים גבע גזית שוק ההון, ונכנסים לאתר gevatrade.com, יש שם המון תכנים, גם בחינם, דרך אגב, מאות הרצאות, סרטונים, שידורים חיים, שאני עושה גם עם דוקטור שי סולן בימי ראשון בערב. אז
אפשר, שווה להקשיב, אני מקשיבה, זה מאוד מעניין.
ויש המון תכנים בחינם, המון מדריכים בחינם, וגם את הקורסים ואת הספרים, את הפירוט שם, אפשר לשים
לשם. רוב המדריכים שלך הם רק בנושא מסחר, או שיש לך גם נושא השקעה בכלל בשוק ההון?
לא, לא, לא. בעיקר אני מלמד עשיתי את כל הדברים, אבל אני, ההתמחות שלי זה מסחר דרך הבורסת הסחורות, חוזים עתידיים ועל המדדים עצמם. כל מה שאני מלמד זה בעצם איך להיות סוחר מקצוען, זה לא מתאים רק למדדים מה שאני עושה. מישהו רוצה, לומדים אצלי אנשים ואחר כך מיישמים את זה על אופציות, על מניות, לטווח קצר, לטווח ארוך. כלומר, הטכניקה זה איך ללעוג נכון. קיבלת רישיון, עכשיו תנגיע לאיזה רכב שאת רוצה, מהר, לאט.
למה אתה חושב שכל כך הרבה אנשים מפחדים משוק ההון?
כי הם לא למדו את זה. אנחנו פוחדים בכלל מדברים שלא מוכרים לנו. מה שלא מוכר לנו זה מפחיד. ברגע שאנחנו לומדים את זה, פתאום זה פותח לנו אופקים. אם זה מעניין אותנו, אז אנחנו נכנסים לתוך העניין, ופתאום מגלים שהשד הוא לא כזה נורא. ובאמת
אבל,
זה,
אבל
הרבה
זה הרבה
יותר פשוט
יותר עמוק, אני חושבת, כי הרבה אנשים בגלל, זה כאילו ביצה ותרנגולת, כי הרבה אנשים בגלל הפחד משוק ההון לא נכנסים לשוק ההון ולא מבינים את הפוטנציאל של שוק ההון. זאת אומרת, מראש הם נמנעים.
תראי, זה כמו, תגידי, האם לפתוח עסק זה בטוח או מסוכן? אוקיי?
אוקיי. האם, סופר מסוכן.
מה?
סופר מסוכן.
לא יודע, את יודעת, אנשים רוצים לפתוח מסעדות, יש להם חלום להיות מסעדן. זה העסק הכי מסוכן שיש, מצד אחד. על הבורסה שמעו הרבה סיפורים, שאנשים הפסידו כספים, את יודעת, היה מפלות בארץ, בין הגלים.
גם בעולם.
ואנשים הפסידו את כל הפנסיה שלהם. דרך אגב, ב-2008, אני זוכר, הבורסה ירדה כמעט 50%.
נכון.
ואנשים שהיו צריכים לפדות את הפנסיה שלהם בסוף 2008,
תחילת
2009, חצי מכל הכספים שהם חסכו כל החיים נעלמו להם.
נכון.
בלי שהם התכוונו ועשו משהו בכלל, כי כל הכספים שלנו, של כולנו דרך אגב, הם בשווקים, הם בבורסה, אז צריך גם לדעת מתי לממש מה שנקרא, וגם הטיימינג הוא מאוד חשוב. אז זה מסוכן או לא מסוכן, זה תלוי בסוחר או במשקיע, לא בבורסה.
השאלה אם כל אחד יכול, או שזה רק אנשים בעלי לב חזק, או שמפתחים לב
אז
חזק.
אז אני יכול להגיד ככה, עד היום, אני 20 שנה בתחום, אני עדיין מחשיב את עצמי כסוחר הכי פחדן בעולם.
אוקיי.
Okay. האם אני רגוע ולא מתרגש כשאני בתוך עסקאות? אני בהחלט מתרגש. עכשיו, את לא תראי את זה עליי אם תשבי לידי. אני הכי קול, מה שנקרא. וגם כשהעסקה מצליחה וגם כשהעסקה לא מצליחה דרך אגב. כלומר, לשני הכיוונים את לא תראי שום דבר. אבל אני כן מתרגש, אין מה לעשות. זה כסף, אני לא אוהב להפסיד כסף, אני רוצה להרוויח כסף. מצד שני, את לא תראי אותי מתלהב כשאני יוצא מעסקה מרוויחה, לפעמים של כמה אלפי דולרים. את לא תראי אותי פתאום ב-AI כזה.
רוקד ברחובות.
כן, לא, לא, זה לא יקרה. למה? כי זה כבר הפך לי לטכני לגמרי ככלי עבודה ולא כמשהו של הכסף הוא המטרה. הכסף הוא לא המטרה, הוא כסף הוא רק אמצעי לביטחון
מדהים,
כלכלי.
מסכימה.
זה הדבר החשוב.
אתה לא תאמין, אבל הגענו לסיום.
לא נכון.
כן.
יו.
אז אני רוצה לבקש ממך, ממש יש לנו שתי דקות, ממש ממש, דקה אפילו. אז אם אתה יכול, תתן לנו טיפ. טיפ זהב למשקיע ששומע אותך היום, לבן אדם שנמצא היום במצב של גבע לפני 20 שנה. תן טיפ אחד.
קודם כל אני אגיד שזה בהחלט אפשרי. כל מי ששמע על מישהו שזה וניסה והפסיד וזה ואי אפשר ואף אחד לא מרוויח, וגבע מרוויח רק מהקורסים שלו, אז חבר'ה, זה בהחלט אפשרי, זה מציאותי וזה בידיים של כל אחד מכם. זה דבר אחד. דבר שני, להתחיל קודם כל לאט ולא לרוץ לפתוח חשבונות על כסף אמיתי. יש היום את המערכות מסחר מתקדמות שאפשר לעשות הכל על סימולטור ולתרגל זמן אמת בלי להסתכן, ורק כשאתם רואים שאתם יודעים ועושים ומצליחים על פי מתודולוגיה מסוימת ולא בפוקסים, רק אז לשקול לפתוח חשבון בכסף אמיתי, וגם אז.
תתחיל בכסף קטן.
בקטן, כן, בעקב בצד הגדול, לא לקפוץ מעל הפופיק, פשוט אנשים מתלהבים, ואם הם עשו אותם 100-200 דולר, הם אומרים, אז למה לא לעשות פי 10 או פי 20 או פי לא יודע כמה? חבר'ה, לא לקפוץ מעל הפופיק, לאט לאט.
גבע, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היה פשוט מרתק, אז תודה רבה. תודה רבה לגבע גזית, תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם. המשך יום נעים, סופש מעולה, ואינשאללה שהחטופים יחזרו כבר הביתה.
על צל ההר, ליד כיכר, יש קפה של דינוזאורים, והם יושבים שם ענקים, אחד אחד. משוממים עד הצוואר. אחד שוטר, חצי אומן, ואינסטלטור עבריין, חולה סבון וקצב, אחד שמן שמנגן, אחד שסתם עובר, אחד עם קוקו ושפם, אולי הוא בעל המקום. כי לא כולם אומרים, תרשום. וביניהם עובר מלצר שמחכה קולות, יודע מה לתת לכל אחד שרק ישתוק. ודינוזאור איתם שוררת ששותה ונקטרת ולמחרת חוזרת ולהזמרת. ואחד מלאך המיכאל לכל אחד פותר את החלום, ואישה וילד גם שרים את הפזמון. זה הולך ככה. על צל ההר ליד כיכר יש לו קפה של דינוזאור, והם יושבים שם ענקים אחד אחד. משוממים עד הצבא, פותחים את היום על כוס קפה, לא שווה אותן צרות בעצם. אחד שמן שמצייר, אחד שסתם עוצר, אחד עם קוקו ושפן, אולי הוא בא על המקום. כי לא כולם אומרים, ולשוק ומודי הבריון הרך שמשחק שם, ודינוזאור שנשבע שהוא מפסיק לשתות, ודינוזאור היפה שחושפת את שיניה, את רגליה ואת שדיה, וגיא שמשתגע, ואחד מלאך המיכאל לכל אחד פותר את החלום, ושי יפעת ומאי שרים את הפזמון. על צל ההר ליד כיכר יש קפה של דינוזאור, והם יושבים שם בודדים אחד אחד. משוממים עד הצוואר, משוממים עד הצוואר.
שוטר, חצי אומן באינסטלטור עבריין חולה סבון וקצב אחד שמן שמנגן אז כמו שתיארתם לעצמכם הסיפור הזה מתרחש היי שם על צל ההר ליד כיכר יש קפה של דינוזאורים והם יושבים שמנקים אחד אחד משום המימד הצוואר משום המימד הצוואר
הלב שלי כמו ים גדול בכל יום הוא עוד מרדש ובכל בך מחדש כי לא בכיתי כבר שנים שיחות עם אלוקים אני גיליתי שמשהו בי חסר לב ליבי שיר חיי לא סתם בסוף באת אליי כל כולי כל מילותיי מי כמוך מאיר את ימיי רק תליה לא תהיה עוד לבד אני פה
השמיים הכחול הזה עדיין שם כמו